פסוק י"ד. ורוח אדוני שרה מעם שאול ויעתת רוח רעה מאת אדוני. י"ד הוא המשך השם של י"ג. ברגע שהשם משך את דוד בקרב אחד, ברגע שצלחה רוח השם אל דוד מאום ומעלה, ותצלח רוח השם אל דוד, ורוח השם שרה מעם שאול. זה רוח מיוחדת כזאת, אני לא יודע מה זה רוח, זה משהו מאוד מופשט. אבל הדבר הגדול הזה, שר מעם שאול, לא רק זה שר מעם שאול, גם רוח רעה מגעה, לבעט, לבעט זה להפחיד. ואמרו עובדי שאולה בעניין הרוח, אלוהים רעה מבעיתך. הם מזהים מאוד מדויק, מאוד נכון. יאמר לה אדוננו עבדיך לפניך, זאת אומרת, הם מציעים לו לתת פקודה, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה ויות עליך רוח אלוהים רעה ונגן בידו וטוב לך. כן, רואים בתנך הרבה איך מוזיקה יכולה להוביל את הנפש לכיוונים חיוביים. אז שאול חושב, כנראה ביום השאול עבדיו ראו נא לאיש מיטיב נגן ובאתם אליי, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, גיבור חי, ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר ואשר עמו. שבין הפסוק הזה לבין מה שלמדנו עד עכשיו דוד המלך בפרק, אין שום קשר, נכון? הפסוק הזה, שאול בסך הכל ביקש מישהו יודע נגן. במקום לקבל יודע נגן, הוא מקבל פה רשימה שמי שיש לו את ששת התארים האלה, אז הוא יודע נגן, מה אכפת לי? הוא גיבור חייל, ויש מלחמה, הוא גיבור דבר, ויש תואר ושם, כמו כזה לא אכפת לי. שני, לא רק שזה לא אכפת לי, זה מציגים פה איזה דמות שהתפקיד שלו הוא הרבה מעבר לנגן. הרבה הרבה מעבר. זה איש שאין כמה עולי אדמות, זה איש שהוא הכל, הוא מוצלח, הוא מאושר, הוא גאון, הוא מה לא, הוא גיבור חי. גיבור חי, אתם יודעים להגיד לשאול מישהו גיבור חי, זה לא? כל אחד מקבל את התואר הזה. ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, לפני שניכנס לו, אחרי שניכנס לכל אחד מהתארים האלה, ולהגיד על מישהו שהשם עמו, מה קורה זה השם עמו? איך אפשר להגיד על מישהו שהשם עמו? מי אמר לך שהשם עמו? אתה יכול להבין שהרוח הרע שמבעטת את שאול היא רוח מאת השם, כי זה מלך, זה לא סתם בן אדם, זה לא איזה תסבוך או בעיה שפסיכה אתה צריך לטפל בה. אבל איך אפשר להגיד על מישהו שהשם עמו? זה מישהו שברור שהשם עמו, זה מישהו שברור לו, שמצליח לו, שהולך לו, שיש לו איזה סייעתא דשמיא. זאת אומרת, מישהו השם עמו, הכוונה רוח, ברור שבשמיים רוצים שהוא יצליח. ברור, אני לא יודע אם אפשר להגיד על דבר כזה, אבל יש, רואים בכל דרכי חיים מלווה אותו, זה השגחה מיוחדת, איש המעלה המושלם עלי אדמות. אתם מבינים, אני שוב חוזר, שאין קשר בין פסוק י' ח' לבין מה שהיה דוד לפני פסוק י' ג'. כי לפני דוד, לפני פסוק י' ג', דוד היה אפס אפסים, זה מה שהוא היה, כלום כלום, הוא היה בושה, הוא היה חרפה, הוא היה זה שמחביאים אותו, הוא היה לפי חלק מהדברים, אני רואה פסוק י' ז', הוא ממשיך להיות כזה, ככה התייחסו אליו. המפגש הזה עם השמן האלוקי, זה לא שמן רגיל, שסתם ישפוך שמן לראש, כי זה נראה לא לעזור לו יותר מדי. המפגש עם השמן כאילו משנה את דוד לחלוטין. משנה את דוד ומוביל אותו לרמה כזאת גבוהה, שכבר אחד מהנערים יודע להגיד, זה לא סתם מנגן, זה המנגן המלכותי, זה לא סתם שבמקרה יודע לפרוט טוב על המיתרים, זה יוצא מנשמה גדולה שיכולה באופן אמיתי, לא רק באופן טכני, לשנות את הרוח הרעה הזאת. ולכן כשויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויהבהו מאוד ויהיו נושא חילים, וישלח שאול אל ישי לאמור, יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי ויהי בהיות רוח אלוהים אל שאול, שזה הרוח הרע, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורווח אל שאול וטול ושר מעליו רוח רע. רש"י אומר, אחד מהנערים זה מיוחד שבנערים, אחד מיוחד שבנערים. מי זה מיוחד שבנערים? דואג לאדומי. גישה ראשונה שלנו עם דואג האדומי. יודע נגן, אומר רש"י, כל עצמו נתכוון להכניס עין רעה של שאול בדוד שיתקנה בו. דואג האדומי הוא תמיד חכם גדול מאוד מאוד מאוד. דואג האדומי, בהמשך הנביא יקרא לו אביר הרועים אשר לשאול, והכוונה היא לא זה שהוא אחראי על הרבה כבשים, הוא גדול הסנהדרין, ראש הסנהדרין. להיות ראש הסנהדרין בתקופה של שאול, בתקופה של דוד, של ישי, של שמואל, מדובר בתלמיד חכם שהוא הרבה מעבר להבנות שלנו והיכולת שלו ללמוד את התורה, ודואג האדומי כבר, הוא פה נסתר וכבר ברור לו המיוחד שבנערינו, הנביא קורא לו האחד והיחיד מבחינת גדלות תורנית אינטלקטואלית, אני מתכוון מבחינת התמדה, מבחינת סיכום סוגיות, מבחינת חזרות, מבחינת כמה פעמים הוא גמר את המסכת, והוא אמר שהוא גמר יותר מכולם. רק הגמרא אומרת שדבר אחד קטן לא היה לו, הוא באחיתופל, שרחמנא ליבא בעי, הפרט הזה לא היה, כל השאר היה. אני קורא בגמרא בסנהדרין, אמר רב יהודה, אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמר דואג אלא בלשון הרע. יודע נגן שיודע לשאול, גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא וליתן מלחמתה של תורה, איש תואר שמראה פנים בהלכה, ונבון דבר שמיש דבר מתוך דבר, והשם אמו שהלכה כמותו בכל מקום. וכולו אמר לו שאול לדואג יונתן בני כמון, כשהולכים למלך שמאוים, שהנביא כבר בישר לו שיש איום על מלכותו, ומספרים לו שמצאו מישהו מאוד מאוד מוצלח, אז כמה יותר שבחים שתספר לו, אם זה ענייני, אם זה לגופו של דיון, אם צריך לשמוע על השבחים, אז מצוין. אבל אם כל מה שביקשתם לך זה כולה אחד שיודע לנגן, זה יותר נשמע כאילו דואג האדומי ניצל את ההזדמנות. מחפשים יודע לנגן? כן, הוא גם יודע לנגן. הבעיקר הוא רצה לשפוך את כל השאר. או בקיצור, הוא אומר לשאול, עולה פה כוח חדש. עולה פה הערה נשמתית במדרגה אחרת לגמרי. עולה פה דבר שעם ישראל משתוקק להיפגש איתו. ולכן, וכל דבר שאול אומר לדואג, יונתן בני כמוהו. זאת אומרת, לא בטוח בכלל ששאול אומר את זה לדואג. מה, שאול ילד קטן? יודע נגן? גם הבן יודע נגן. זה לקח את הבן שלנו, מה אתה רוצה? זה יותר מבטא דו שיח פנימי ששאול לא יכול שלא נהל בתוך עצמו. משום שכמה שהוא שומע יותר שבחים על דוד, אם דוד באמת ראוי, אז דוד יהיה המלך. שאול הוא כללי, שאול ברור שהוא יפנה כאן. אבל המאמת אותו באופן הכרחי, יש את המדרש בתחילת פרשת ויגש, שכל מה שבהגש של יהודה, כל מה שיהודה אומר ליוסף, אז יוסף אומר לו, למה לא עשית אותו דבר מצוות יוסף? כל דבר שהוא אומר לו, אתה לא בסדר, ומה, ואתה כן בסדר, אתה לא בסדר, אתה אבינו זקן, ולמה לא חשבת שאבינו זקן כשמחרת את הבן שלו? כל דבר יוסף עונה לו, זה לא יכול שיוסף ענה לו. משהו שיוסף, הוא לא יודע זה יוסף, הוא חושב משנה למלך. הוא לא אמור לדעת כלום, הוא לא אמור לדעת זה. הוא יכול להיות שהוא ינחש בקוס מי הגדול ומי הצעיר, אבל מי הגדול זה לא, הוא לא יכול לצטט מילה מילה. אבל באמת אפשר לפשוט של המדרש, כמו שהפעמים הרבה מהמדרש עושה, שהמדרש לא הקליט מה קרה, המדרש נכנס פנימה. כל טענה שיהודה אומר, אז הוא קרוע בתוך עצמו, הוא חתוך בתוך עצמו. הוא אומר, וואלה, אין לי זכות לדבר. מה אני בא בתלו? אני בעצמי עשיתי את זה לאבא. לא צריך שיוסף יגיד מי אתה שדבר. כשאתה טוען טענות מוסריות נגד מישהו, ואתה חש בתוך תוכחה שאתה לא נקי כפיים, שאין לך זכות לטעון את הטענות, אתה לא צריך שהוא יגיד לך את זה. מדי שנדבר באנשי מעלה, אתה חסום פנימית, אתה אומר את זה בפה ופה. או בלב הלב, אתה אומר את זה מתוך פקפוק פנימי עמוק מאוד, כי אתה שומע לבד את הלג, שאם הוא היה יודע באמת מי אני, אז היום אני סתום את הפך, אתה מזדבר. אז ככה שאול פה לא אומר בחזרה לדואג, אבל דואג בתחכום שלו יודע איך לקחת את שאול בדיוק למקום הזה. הוא בסך הכל זורק ענמות של שבחים ששאול אומר, יש פה כוח יפה מאוד, אבל זה לא קשור למלוכה. וכשהוא אומר לו והשם אמו, מה זה והשם אמו? והשם אמו שהלכה כמותו בכל מקום, שהלכה כמותו בכל מקום. הכוונה היא שכשהוא יושב על משהו ודן ומגבש מסקנה, אנחנו נראה את הפסוק הזה, נראה איך הפסוק הזה מתפרט הרבה יותר בפרקים הבאים, י"ז, י"ח, י"ט. אבל כשהוא מגיע להכרעה, זה תמיד הולך לו, זה תמיד נכון, תמיד מדויק. אפשר לקרוא איזה פוקסים, וכל מי שיש בו קצת עין אמונית יודע שאין פוקסים, אין מקרים בעולם, נכון? רק אצל המן יש פור הגורל, אצלנו יש השגחה. אז אם יש מישהו שקבוע, כל מה שהוא לא יעשה ילך לו, אז השם אמו. כיוון שאמר יונתן בני כמוהו, כיוון שאמר לו השם אמו, מילתא דבידיאל נמי לא אוהב, שאול בעצמו לא תמיד הצליח, האם הוא לא? חלש דעתה ואיכן יבא. הוא לא התקנה בו ברמה הנמוכה, אבל התפתחת ראייה מסובכת. אז זה מה שיש לנו פרק ט"ז, פרק ט"ז שם את המלאכת המלך החדש, ששמואל מאוד כואב אותה, אחרי שהוא בוכה להשם כל הלילה, הוא זועק להשם כל הלילה, ורואים את האישיות של דוד, שהכל ולא כלום, זה מאוד מאוד בולט בהבדל בין פסוק י"ח לשאר חלקי הפרק, והבסיס, המערכת היחסים של שאול ודוד, שפה היא בינתיים רק טובה, בינתיים כתוב פה ויעברו, אבל בסתר המדרגה כבר דואג זרה את הזרעים שאת המחיר שלהם משלם עד היום הזה. אז אנחנו עכשיו פותחים את פרק י"ז בעזרת השם.
זה
משהו שהוא לא
פיזי-טכני.
אני חושב שהשם כאילו שלח לשאול, לא? סתם מוזיקה כבר עוזרת לכזה
דבר.
קרה כתוב פה. אתה
עומד
מאחורי
הנגינה שנופים
דבר אחר? דוד. מה עומד מאחורי הנגינה? יודע הנגן לגיבור חי ואיש מלחמה ונבון דואר ואיש תואר והשם אימו. נראה לי זה אחלה מנגן. זה לא דיסק יפה שאתה אין לך מושג מי ניגן אותו. מה, זה פעם ראשונה שאתה רואה את זה בתנך? בפרק י' גם ראית את זה, נכון? בפרק י' שמואל שולח את שאול לראות את האותות, אז הוא אומר לו שהוא יפגוש בני נביאים. ופגעת חבל נביאים יורדים מהאדמה לפניהם נבל וטוב וחליל וכינור, והם המתנבאים. בני נביאים מסתובבים נבל וטוב וחליל וכינור, יש להם הרכב שלם שם. טוב, זה ברור שהדרך לנבואה לא עובר דרך מוזיקה. זה ברור שהדרך לנבואה עובר דרך בית המדרש. אבל דרך לשלווה ורוגע כן עובר דרך מוזיקה. כמו שהדרך לפרעות ודיכאון עובר דרך. מוזיקה זה נפש. מוזיקה משפיעה מאוד על מצב הרוח, הנפשי, אתה צודק, מצב רוח זה נפשי זה חומרי. כמו שאם הנביא לא אכל בשבוע האחרון, או לא שתה בשבוע האחרון, אז הוא לא יתנבא, נכון? הוא בכלל ימות, בלי קשר שום דבר. אתה צודק, זה נורא נורא חומרי מים, אבל בעולם הזה הדברים מופיעים דרך פה. ודאי שמדרגת החיים של נביא, זה לא שהוא עושה יוגה ומדיטציה, הוא שלב מאוד. אבל אם הנביא לא יודע להיות שלב מאוד, אז הוא לא יודע להיות נביא. אנחנו רואים את זה עוד מקומה בתנך, אנחנו רואים את זה באלישע, כשהוא הולך עם מלך יהודה ומלך ישראל ומלך אדום להילחם נגד מלך מואב, ובאמצע אין מים, והוא כועס על מלך, הנביא כועס על מלך על מלך ישראל, והוא אומר הביאו לי כן, הביאו לי מנגן, והיא כן נגן למנגן, ואתה נכון חשב על אלישע. מי שיודע מוזיקה הוא בהחלט לא נביא, מי שיודע מוזיקה טוב יכול להיות מושחת ודוחה ועלוב נפש לחלוטין. אבל מי שבונה בעצמו קרבת אלוקים עליונה, מי שמתגדל בתורה ומידות ובעבודת השם, כדי אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה. שמחה זה לא צחוק עם הבדיחות, שמחה זה כן. וכלי מוז, כלי נגינה יכולים לצרוב בכלל את זה. אני חושב שאם מישהו פה עבד קשה וירגישו כבר עשה הכל ובדיחות לנבואה לא מגיע, אז יכול שכדאי לא לשמוע מנגינה טובה. אבל אם יש עוד כמה דברים בדרך, אז יהיה די טיפשי לחשוב שהמגינה הטובה. כן, אצל שאול, שאול זה הדוגמה. שאול הוא שאול לא בגלל המנגינה, שאול הוא שאול בגלל קדושתו, בגלל צדקותו, בגלל קליותו, בגלל עוצם טהרת הנשמה העליונה שיש לו. בהופעה בגוף זה מסתבך, נכון? המוזיקה פה יש תפקיד מאוד נקודתי, לכן הפסוק הזה הוא פסוק שאומר לו דואג האדומי מריח, דואג האדומי הוא לא אדם קטן, הוא מריח, חביבי. הוא לא אומר חביבי, אז יש מנסה לומר, הוא לקח לך, הוא גרם לך את הרוח הרע. זה לא סתם מישהו שמערער על מלכותך. מה קרה פתאום יש לך רוח רע? דואג אדומי להפך, דואג אדומי אומר לו, זה לא מישהו נקנה במקולת מקלטת והכל יסתדר. רק המפגש איתו יסיר את הרוח הרע, כי הוא לקח לך את הרוח הטובה. מה, זה לא דבר חיצוני. כמו שלאכול זה לא דבר חיצוני, כמו שלנשום גזים, פרודות של גזים, מולקולות, זה דבר מאוד מאוד חומרי, ורק ככה דבר שמתגלה אליך, נכון? אבל כל הפרק הזה הוא מאוד מאוד עוברי, מאוד מאוד תמציתי. וכדי להבין יותר טוב, אני צריך להסתכל בהמשך. אני עוד מקרובר פרק י' ז', יש בו הרבה פסוקים. פרק שמתאר את המלחמה בין ישראל לפלישתים, ובסופו של דבר את מלחמת דוד וגוליאת. ויעשו פלישים את מחניהם למלחמה. ויעשו סוחו אשר ליהודה יחנו בין סוחו ובין עזקה. מכירים כולם פותל סוחו, מכירים כולם פותל עזקה. נכון, פותל עזקה זה מעל צומת זכריה. פותל סוחו זה בכניסה לעמק האלה. אם אתה נכנס גבך לים, אז זה מצד ימין, יש כזה שביל. הם חונים שם באזור, באזור צומת האלה. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה מולם, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה. והגיא ביניהם, איזה הר, איזה הר, אולי הם עומדים על תל עזקה, ואלה עומדים על תל סוחו, לא יודע. יש שם כמה הרים. ויצא איש הביניים מחנה פלישתים גוליית משמו מגת, גובהו שש אמות וזרת. אם המה זה 48 סנטים, אז הבחור 3 מטר. זה גבוה מאוד, זה לא כמו אוג מלך הבשן. ואם הוא מחמיר כמו החזון איש, אז הוא 3.70 כמעט כבר. בחור רציני. היום עם רובים זה באמת לא משנה מה הגובה של השני. אבל כשאז הלכו כוח פיזי אחד על אחד, יתרון הגובה הוא משמעותי מאוד. וחוב הנחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש. הוא משקל השריון 5,000 שקלים נחושת, שזה כמובן המון. לא יודע כמה עולה שקל נחושת, אבל כמה שוקל. שקל 5,000 כאלה, רק השריון. הוא מצחת נחושת על רגליו. איך מהמצח זה מגיע לרגל? אז רש"י ככה מסביר, כל הפרשים מסבירים. רק בוא נגמור... כידון נחושת בין כתפיו, וחץ חניתו כמנור אורגין, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל. בנושא הצינור לפניו, מדובר פה באדם מאוד מאוד עוצמתי מבחינה פיזית, שהוא מנצל את היתרון שיש לו לסחוב על עצמו אינסוף ברזל. זה נורא כדאי ללכת לקרב כשאתה עטוף באינסוף שכבות ברזל. אתה מוגן לחלוטין. אלא מה שברזל, מעבר לאותו מגן, אנחנו גם שוקל מאוד הרבה. איך אדם רגיל לא יכול לסחוב עצמו כל כך בברזל? אפשר שקי פקל, נכון, קונצרט, אפשר לה. כל חייל יכול היה להסתובב עם הרבה דברים, אבל הוא לא יכול לזוז. גוליאת יכול לזוז. גוליאת סוחב על עצמו אין סוף בטונדות. וזהו, זה לא רק יתרון העוצמה, גם יתרון כושר הנסיעה שלו. לא זז. יש פה תיאורים כאלה, מעבר לזה, שימו לב, נוסע צינור לפנה, זה קשה להאמין עד גודל החוצפה. יש בחור שהתפקיד שלו הוא להחזיק את המגן. בחור זה, חוץ מכל הברזלים האלה, יש עוד מגן, שנורא כבד. יש אחד שהתפקיד שלו לא נושא המגן. אתה יודע, אסור לפגוע בו. הוא בתפקיד שלו, בקרב, גוליאת נלחם נגד מישהו, הוא רק מגן על גוליאת. אסור לגעת בו, מהאום, נכון? אם תראו כאן מונת ג'ניאב, אסור, הוא לא תוקף. אין לו נשק, רק מחזיק חף מפשע. הוא לא מגן אנושי, הוא מגן אנושי פלוס... פלוס ברזל. כל הברזלים שאתה לוקח אותה ברוב חוצפתך עוד לוקח עוד אחד וגם טוען לקרב הוגן אולי בסופו של דבר, נכון? נופר פייט. נוסע הצינה, הולך לפניו. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לאורך מלחמה? חבל! נכון, חבל! אביר, אביר לב, הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברור לכם איש וירד אליי. חבל, יעמוד אותו פה כל כך, חבל. אני אחד, אם יוכל ללחם איתי ויקן לבריאות, זה שתהיה לכם לעבדים. אבל אם אני אוכל לו ויקיטיב, ויהייתם לנו לעבדים. ועבדתם אותנו. הצעה מאוד אבירית, נכון? אלגנטית כזאת. ג'נטלמייד, לא יודע איך תתוי, זה הכל יהיה באנגלית. בשביל מה שיחלו כל כך הרבה, בוא אחד על אחד. נעשה הסכם מכובד, יחסוך כל כך הרבה כאב ומוות. ואומר הפלישתי, אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי שהיא נחמה יחד. למה הוא חרף את מערכות ישראל? הוא הציע הצעה, מה פה מחרף את מערכות ישראל? לחרף זה? מה זה לחרף? לקלל, נכון? לקלל, להשפיל. אחד, עם ישראל יוציא אחד. יש בעם ישראל איזה מישהו שבאותו גובה? יש. שאול נשמע משהו באזור, נכון? שאול משרמו ומעלה, גבוה מכל ישראל, נראה שזה מהשכמות, אז יש לו איזה 2.40, 2.5 כזה יפה, נכון? אולי אפילו יותר. אבל זה לא משנה, מה, גוליאת, איך גוליאת עבד, נהיה גבוה? הוא גאון שהוא נהיה גבוה, מה הוא השקיע, הוא עושה אימונים, מוטציה, משהו התבלבל בגנים, בלוטת התריס שכחה שהיא צריכה להגיד לו להפסיק פעם, לא מגבין בזה, זה טעות גנטית שיכולה להתרחש בכל מקום, נכון? אצלכם יצא כזה מוזר, גם אצלנו יצא מוזר, מה? מה קרה? פייר פייט, פייר פייט. הוא פתאום אומר שהוא חרף את מערכות ישראל, אומר, מה חרפת מרוס? מה קרה? נוציא לך עוד אחד, עוד מעט אחד שיוכל אותך. וישמע שאול, וכל ישראל דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. למה? למה? ויחתו ויראו מאוד, המילים יראו מאוד מספיקים, אבל התנ"ך זה לא מספיק. כולם נכנסים לחרדות. ויחתו ויראו מאוד, הפסוק פה, הפרק פה עושה הפסקה קצרה, מסבירה הפסקה איך דוד מגיע לשם. דוד מגיע שם במקרה, כביכול במקרה. רק אני רוצה לתת לך תרגום, מתרגם את המילה ויחתו. והתברו, נשברו, כולם נשברו, כך הוא אומר. ומאוד, מה, איזה פחד, מה? תמצאו מישהו שיהרוג את גוליית. ודוד בן איש הפרטי הזה מבית לחם יהודה, הוא שמו ישי ולא שמונה בנים, צמח לעוד אחד בינתיים, אנחנו רואים. ואיש בימי שאול זקן בא באנשים, תראו, תמים, נכון, הולך לתומו. שלושת הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה, אליאב, נדב ושמח, ויודעים מה השמות שלהם, דוד הוא הקטן. שלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. דוד הולך לשם בעל שאול, יש לו ג'וב כפול, הוא גם מנגן למלך וגם בבית הוא אותו קטן, בבית הוא רואה צון, בבית הוא הקטן. והארמון המלך הוא כבר הגיע, והגש הפלישתי השכם והערב ותרצב 40 יום. טוב, ישי נותן אוכל ומפקיד לפקידה, ושאול בעמק על הנלחמים, אני קצת רץ. דוד מגיע למלחמה, אני פסוקה, ויבוא מעגל והחיל היוצא למערכה ויבוא מלחמה. ותערוך ישראל פלישתי מערכה לקראת מערכה, ויתוש דוד את הכלים מעליו ליד שומר הכלים וארץ המערכה, ואומר שאול לך ושלום. הוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו מגת, ממערכות פלישתים. וידבר את הדברים האלה וישמע דוד. וכל איש ישראל גירותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. זה פסוק שאי אפשר לקבל אותו, נכון? מה, כל פעם שגוליית באה כולם ברחו? כך כתוב. כל איש ישראל ראו את גוליית, וואו! מי הם ברחו? יאללה, פלישתים תרדפו. טוב, כל התיאור הזה הוא מאוד 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 קשה. מה שהכי קשה, זה פסוק ט"ז. והגש הפלישתי השכם והערב התייצב 40 יום. זה הכי קשה. למה זה קשה? כי מי יזם את המלחמה הזאת? פלשת, כך כתוב בפסוק א'. פלשת היא מדינה מאוד מאורגנת, מאוד מקצועית, מאוד אחראית. אם היא יצאה מלחמה, אז זה לא בגלל שהם שעמם לה. פלשת מחליטה לכבוש את ישראל. ישראל שנשלטו שנים רבות עם פלשת. בגלל המלחמה הקודמת עם שאול, אז שאול הסיר מיגר את הכיבוש הפלישתי, ופלשת החליטה שהיא שבה לערוך מלחמה. היא התכוננה לזה, היא למדה את זה, ניתחה את העוצמות, והיא הבינה שמערך הכוחות הוא כזה שהיא יכולה לתקוף. אז היא באה לתל סוחו, לעמק האלה. למה לעמק האלה? כי תמיד צבאות שרצו לכבוש את גב ההר עלו, אין להם הרבה מקומות לעלות, אין להם מפות, אין להם טאצות, אין להם לוויינים, הם צריכים לעלות דרך נחל, הם חייבים לעלות דרך נחל. עלו, תמיד עלו לגב ההר, לירושלים עלו דרך עמק רפאים. למשל, עמק רפאים זה מאוד מאוד לא נעים לעלות, כי זה הרכבת ירושלים, זה סיבוב מאוד גדול, איפה קצת שמשולח אבלי, לכן נקדם, אתה חייב תוואי מאוד מאוד ברור בשטח. אתה אומר לחיילים, לכל שערות ההספקה, לכל דרגי הביניים, לכל הולכים על בסיס הנחל, בסוף מגיעים. אז יכול להיות שזה ירוך, אבל ככה מגיעים. נחל גם יחסית, נחל רחב. אז עלו או דרך נחל רפאים לירושלים, או לגב ההר עלו דרך תסחור, מטפסים משם עד לכרמי צור, נכון? המלחמה של, של איפה שאלעזר נהרג. אלעזר לא נהרג ביישוב אלעזר, אלעזר נהרג בבית צור, שזה קרוב מאוד לכרמי צור. שם הצבא הגדול של היוונים עלה כדי להגיע למרכז ההתיישבות הישראלית. תמיד זה היה בגב ההר, היינו דרך הבסיס, זה בסיס הכניסה. שם נפתחת פתחה ונשאר אפשר להתקדם, מתקדמים תונה עד לתוך גב ההר. אז פלישים החליטו לערוך את המלחמה, אז הם עדו בשטח, הם הגיעו למקום, ופתאום גוליית אומר, חבר'ה, עזבו, חווה המלחמה, בואו נעשה דו קרב, אם אני מנצח הרווחנו, כן, אבל מה אם אתה תמות? מה יקרה אם גוליית ימות? אז פלישתים הפסידו. פלישתים, למי כדאי להיענות להצעה הזאת? לחלש, למי שאימנה לו סיכויים, למי שהכל עבוד לו, אז משהו להפסיד. הפלישתים כל הסיכויים בידיים שלהם, פלישתים יודעים שהם התכוננו אותו למלחמה הזאת, אז יאללה לכו לקרב, ילחמו. גוליית פתאום קם לו איזה בחור באמת גדול ושמן, יפה מאוד, אבל אתה לוקח סיכון. למה רק לקחת סיכון? יחלטת לצאת לקרב, עשית שיעורי בית, צא לקרב. אולי הם היו פתוחים שאף אחד לא ינצח את גוליית, ויכול להיות שהם עשו סקר ובדקו שאין אף בריון בעם ישראל כמו גוליית. יכול להיות. אז זה טוב יום יומיים, 40 יום, אתה לא יכול, פלישתים לא יכולים לאפשר לעצמם להישאר 40 יום שם. 40 יום, מה אתם עושים חופשת מולד? מה קרה פה? זה צבא, זה צבא של עשרות אלפי אנשים, זה מסכורות, זה אוכל, זה הספקה, וזה להשאיר את העורף חשוף. אתם יזמתם מלחמה, זאת אומרת שאתם רוצים לתקוף, אתם רוצים לכבוש, מה פתאום אתם תקועים שם 40 יום? 40 יום זה המון זמן. מה, אתם החלטתם לבלות במקום לצאת במקום מלחמה, ומה, אתם בינתיים מעניקים זמן לאוכלוסייה הישראלית להחביא את מה שצריך להחביא ולבנות מבצרים ובונקרים ומכשולים של ההתקדמות? הזמן זה אחד הגורמים הכי חשוב במלחמה. אז פלישתים הגיעו למלחמה, ופתאום הסיפור הזה של גוליית הוא לא יעיל. הרבה יום כולם יושבים, מעשנים פייפ, ונראה אולי עוד שנתיים מישהו יסכים לכם לגוליית. יאללה, לא מסכים, צאו למלחמה, תנצלו את ההכרעה. 40 יום ו-40 לילה, כן. הפסוק י"ד כתוב שהם נלחמים. כן? כתוב. אתה צודק. למה רק פסוק י"ד? איך הגעת כל כך רחוק? זה מפוזר פה בלי סוף. הם לא מוחקים סתם, נכון? הם נלחמים. אתה צודק. בואו נקרא עוד פעם את כל הפסוק שהם נלחמים. כבר קראנו אותם. בואו נקרא... פסוק ב' ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. מה זה ויערכו מלחמה? נלחמים. אחרי שהם יערכו מלחמה, אז יוצא איש הביניים ממחנות פלישתים. רק אז, ורק אז הוא, אל מי הוא קורא? הוא קורא למערכות ישראל. למה תצאו לערוך מלחמה? דיברנו על זה קצת פרק ג', מי שזוכר. פה נדגיש את זה יותר, שהביטוי, השורש, עין, ריש, חף, כמעט בכל הפעמים שמופיע בתנ"ך זה פרק י"ז. פרק י"ז נראה לי שהוא מופיע י"ז פעמים, לא ספרתי, זה רק ככה מסתדר עם הגימטריה. אבל תחפשו בפרק כמה פעמים השורש זה מופיע. כל שאר ההופעות שלו זה פרק ג' ועוד פעמיים ביחס ללחם החומר. ושאול ואיש ישראל נאספו ויערכו מלחמה. פסוק ג' מפסוק ח' כתוב פעמיים מערכות ולערוך מלחמה. אנחנו כבר בשלוש וביוד ארבע. אבל אתה צודק שהגעת לפסוק י' כי שם זה הרבה יותר בולט. כתוב במפורש שהם נלחמים, ובפסוק כ' מתואר מה קורה בבוקר. ויבוא המעגלה והחיל יוצא למערכה ויראו במלחמה. מה הכוונה? הם יוצאים לקרב. דוד מגיע ורואה איך שני הצבאות הולכים ומתנגשים אחד בשני, יוצאים מלחמה, והראו במלחמה. הראו זה חלק מהלוחמה הפסיכולוגית, אז לא שמעו את המרגמות, את הפגזים, אז שמעו את הקולות ואת הצחחות המפחידות שהאויב ניסה לייצר. ותערוך ישראל ומת פלישתים מערכה לקראת מערכה. הם לא מאשנים את מקטרת השלום, אתה צודק, הם לא מקלפים בוטנים, הם נלחמים. ואיתוש דוד הכלים מעליו על יד שומר הכלים בארץ המערכה. הוא מדבר עמם, פתאום מתוך המערכה, מתוך מערכות פלישים עולה גוליית. פתאום, אבל הם נלחמים, בטח שהם נלחמים. הם נלחמים ועוד איך נלחמים. אז הם נלחמים, מה המשחק הזה של גוליית? המשחק של גוליית בעצם מנסה להסתיר את זה שפלישתים נחלו פה תבוסה עצומה. משהו שפלישתים חשבו, למדו, התכוננו המון זמן למלחמה הזו, ושאול מציב את הצבא שלו בעמק האלה, והצבא הישראלי מקבל עשר במשימה. מה הייתה המשימה של צה"ל? נחסום את האויב. והצבא הישראלי חוסם את האויב. בכל פעם שפלשת מסתערת, הצבא של שאול בולם את ההתקפה. כל יום הפלישתים תוקפים מחדש, וכל יום הצבא בולם. ואחרי שהצבא בולם ובעצם התברר לפלישתים שאכלתם אותה, עולה גוליית מתוך המערכה ומכריז את ההכרזה שלו. למי הוא מכריז את ההכרזה שלו? הוא אומר דברים ברורים מאוד, הוא לא מתבלבל. את מי הוא מחרף? בואו נשמע אותו בפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו. ויאמר הפלישתי, אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה. כך הוא אומר, ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל. למה תצאו לערוך מלחמה? אני חרפתי את מערכות ישראל. והחיל היוצא במערכה וערוך מלחמה, וערכו ישראל פלישתים מערכה לקראת מערכה. מערכה, כך הסברנו כבר פרק ג', אם אני זוכר טוב, פרק ד', סליחה, שמערכה פירושו של דבר מה שהיה לפלשת ולא היה לישראל. משהו שבפרק ד' למדנו איך ישראל יוזמת, האומה הישראלית יוזמת, או העם הישראלי יוזם מלחמה נגד פלישתים. זאת אומרת שהצבא שלו יותר חזק, יותר גדול, אבל למרות זאת התבוסה היא מחפירה מאוד. וכשאיש בנימין הצעיר הזה רץ ואומר לאלי הזקן שישראל יפסידו, אז הוא אומר לו, אני מן המערכה נסתי היום, אני איש בנימין הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. שאול בעצם, איש בימין, שהוא שאול, אומר לאלי, אין מערכה. אלי אומר, אני לא מבין, מערכה, מה? אלי לא מבין, כי אלי לא צריך להבין, ואלי לא מסוגל להבין, אבל שאול, הוא איש בנימין, שאני לא יודעים איך קוראים לו, רק חזל גילו לנו שהוא שאול, אומר, תשמע, אנחנו הפסדנו, לנו, להם יש מערכה, ולנו אין מערכה. להם יש מערכה, ולנו אין מערכה, פירושות דבר שהניצחון לא ייקבע לפי מספר החיילים, לא לפי איכות כלי הנשק, וגם לא לפי מידת מסירות הנפש, כמו שחשבנו. הניצחון בשדה הקרב ייקבע על פי המקצועיות של הצבא. כמובן שצריך רוח, וכמובן שצריך מטרה. אבל עם כל הרוח שבעולם, אם נהיה מצ'וקמקים, אנחנו נפסיד, נפסיד קשה מאוד. אנחנו חייבים להקים צבא מקצועי. צבא מקצועי קטן יכול לנצח צבאות גדולים הרבה יותר לאין ארוך, שפועלים במפוזר. משום שאם אתה שולח 100 אלף חיילים, אז זה 100 אלף בודדים. אם אתה שולח לגיון של 5,000 חיילים, אז זה אגרוף ברזל אחד. זה לא 5,000 מול 100 אלף, זה טעות. זה אגרוף ברזל עוצמתי ש-100 אלף בודדים יקרסו על חומותיו. משום שמערכה, מערכה זה משום לערוך, לסדר, לסדר זה לכלול, לא להתייחס להרבה חיילים. זה גוף של חיילים שהוא בלתי חדיר, משום שכל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו, הוא מאומן, כל אחד לא מנסה לעשות הכל, כל אחד מתמקצע במשהו מאוד מאוד ספציפי, כל אחד מגובה על ידי החיילים האחרים, יש כוחות כאלה וכוחות כאלה, והם יודעים לזוז ולהתקפל ולשנות צד ולעבוד בתאם לשריקות ולפקודות, והם יודעים תוכניות ותרגילים, הם עבדו על זה הכל מראש. בקיצור, אומר שאול, בשביל לנצח צריך מדינה, צריך מלך בלשון של התנ"ך, או מדינה בלשון שלנו. בשביל לנצח צריך צבא מקצועי, בשביל צבא מקצועי צריך חוק, מדינה. צריך מישהו שיכריח אנשים להתגייס, צריך מישהו שיוכל לגבות מיסים, צריך מישהו שישלם להם את המשכורות, צריך מישהו שיצייד אותם, צריך מישהו שישלוט פה ויגיד מה לעשות. אי אפשר כל פעם שבא אויב לתקוע בשופר, שכל אחד יוציא את החרב של סבא שלו וירוץ ויערה נפשו למות וינצח. זה לא עובד ככה, פעם זה עבד ככה. אנחנו חיים בתקופה אחרת, אומר שאול. אנחנו בחיים, האויב שלנו הוא מערכה, האויב שלנו מקצועי. בשביל לנצח את שאול, את פלישתים, אנחנו צריכים מערכה. בשביל מערכה, אין לי ברירה, אומר שאול, אני צריך להיות מלך. אתם זוכרים שכששאול מגיע אל שמואל בפרק ת' לבקש את האתונות, ושמואל אומר לו, בסדר, אתה המלך, אז שאול לא מתייחס בכלל. משום שכבר הסברנו, שאול אומר, אני יודע שאני המלך, אני עובד על זה. אבל מה הקשר אליך? תן לי לעשות את זה לבד. הקדוש ברוך הוא תובע ממני להקים את המלכות. שאול הולך למלך כי הוא מבין שזה התפקיד האלוקי שלו, כי הוא מבין שזה מה שעם ישראל צריך. עם ישראל צריך מלך, עם ישראל צריך מישהו כזה שייתן פקודה למישהו, והוא יהיה חייב לבצע. עם ישראל צריך לדעת שהמלך זה אחד, שעם ישראל כולו מאחוריו. אז אתה יודע שאתה לא לבד. את זה הפלישתים לא יודעים. משום שהמלחמה שבה פלישתים הובסו, הדבר האחרון שעם ישראל ייצר זה מערכה. זה יונתן ונערו לבד ניצחו את הקרב שם. עכשיו יש מערכה, ופלשת באה בעזרת הצבא המקצועי שלה לחדור אל לב הער, אל לב ההתיישבות הישראלית, ותדעי מתי מגלה שגם לישראל יש מערכות, ששאול עשה בדיוק את מה שהוא רצה. שאול, הדבר הראשון ששאול עשה כשהוא המלך זה הוא בוחר 3,000 אנשים, 3,000 אנשים שהם גרעין הקבע, הם הצבא המקצועי שלו, הם 3,000 אנשים שאף אחד לא יכול עליהם, משהו שהם גוש אחד כביר, גוש אחד כביר. ופלשת בחמת זעם תוקפת כל בוקר, וערכו ישראל ופלשתים מערכה לקראת מערכה, והחל ליוצא מלחמה הראו במערכה, ואגרוף ברזל מתנגש על אגרוף ברזל, ובמילימטר אחד הם לא מצליחים להתקדם. כן,
אם הצבא של שאול בעצם מצליח
ויש
פלשת לא,
אז למה
בסוף כן
שולחים
את דוד?
למה בסוף שולחים את דוד? אתה שואל למה כתוב ויחתו ויראו מאוד וכל איש ישראל ינוסו לקולו? מה קרה? מה זה אם? זה לא אם. אם גוליית עומד שם 40 יום, פירושו של דבר שהם לא מצליחים, שאף אחד לא יעלה על דל חלומותיו, שהפלישתים הם ג'נטלמנים כאלה שהחליטו בואו נחכה ניתן להם הזדמנות עד שהם יצליחו להכיל מישהו ויהיה שם אין מספיק להילחם נגד גלעד. זה לא בכיוון. הם חושבים רק על האינטרסים הפרטיים והמרושעים שלהם, רוצים רק לכבוש. כשהם מתוסכלים הם לא מסכים להפנים את העובדה הזאת שהנשק הסודי, המפתח שלהם לניצחון, זה עם קטן שהשתלט על המון המון עמים אחרים, הנשק הזה נגזל מהם, הוא עכשיו ישראל רכשו אותו. יש לנו תשובה. אתה צודק שבלי לב ובלי לנשמה, בלי מסירות נפש ובלי אנשים שמבינים למה נלחמים, זה לא שווה שום נשק שבעולם. אבל זה מאוד משנה אם אתה יכול לזרוק אבנים על האויב או יש לך את הנשק הכי משוכלל והכי תוחכם בעולם. זה לא רק נשק משוכלל, זה לא רק חרבות יותר חדות, זה לכידות, זה מלכות. וכל חייל ממילא, זה לא 3,000 חיילים, 3,000 חיילים שווים אולי 300,000 חיילים. משום חיילים לא מקצועיים היא כמו גלים שישברו על שובר הגלים, לא יודע כמה גלים ישברו על שובר הגלים, שובר הגלים יישאר. משום שהוא יוצר חוסן ולכידות, והוא נותן מענה לכל הגלים שלא עבר בעולם. כל גל הוא בודד. אז הם כל בוקר לא נשברים ותוקפים מחדש, וכשהתקפה כושלת ולא מצליחה, אז יוצא גוליית, רק אז הוא יוצא מערכות פלישתים. ואז הוא אומר, עזבו את המערכה, בואו אחד על אחד, בואו אחד על אחד. ולמה מישהו סופר אותו בכלל? שהתגובות הן תגובות משונות מאוד. התגובות הן כבר בהתחלה, וישמע שאול וכל ישראל דברי הפלישתי האלה ויחתו ויראו מאוד. שלא לדבר על הפסוק שראינו קודם, שהוא פסוק מוזר, וכל איש ישראל וראותם את האיש וינוסו מפניו. אתם יודעים שהם לא נסו מפניו, נכון? זה לא ברור שהגוליית עליו כולם ברחו, אז יאללה תתקדמו בעקבותיו ותכבשו. אלא מה הפשט של הפסוק? בלב, בלב התחושה הייתה שכל אחד איזה פחד הוא רוצה להימלט, לנוס. לנוס זה לקפל את הזנב בין הרגליים ולהיעלם איפה שרק אפשר. ויראו מאוד, מה קרה? ויאמר איש ישראל, הרי כן האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה? והיה איש שרקנו ישרנו המלך ראש הגדול ביתו ייתן לו ואת בית אבי יעשה חופשי בישראל? למה הוא מחרף את מערכות? במה הוא מחרף אותנו? למה בכלל סופרים אותו כמו שאתה אומר? למה בכלל מתייחסים אליו? פלשת רצתה להשיג משהו ולא הצליח, אנחנו רוצים להשיג משהו והצלחנו. לא רוצים להשמיד את פלישתים, לא רוצים לנצח אותם, רצינו ליצור צבא הגנה בלתי חדיר ויצרנו. הרגעים האלה הם רגעים שעם ישראל צריך מאושר. הרגעים האלה הם רגעים שבהם מתברר לעם ישראל שהוא לא סתם לקח מלך, שהמלך הזה נותן לו מענה ופתרון וחומת מגן שאיש לא יכול לפרוץ אותה. איזה צבאות שיבואו, הם יתרסקו כולם על שיני הברזל האלה. וגוליית שיוצאו בסך הכל לג לפלישתים, איזה דמות מגוחכת וקריקטוריסטית כזאת. אחרי שאתם נכשלים ואתם מציעים איזה הצעה מטופשת, למה שמישהו יספור את זה בכלל? אם בא איזה שודד ונסה לגזול אותך ואתה מצליח להשתלט עליו, אז הוא אומר, טוב, בוא נעשה את צופה לי, אם עץ אני אגנוב לך את הכסף, אם לא עץ אני לא אגנוב לך את הכסף. לך מפה בכלל, אנחנו עושים את הטובות שלך. למה בכלל סופרים אותו? במה הוא מחרף את מערכות ישראל? למה הוא מחרף? המקרים מחרף, עד כאן?
עד כאן נגמר השיעור, הוא אמר. שכוח. באמת נשאר פה.